לא, 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 סליחה. אה, כן, כן, בעמוד קוף למתת, בפסקה כאלה הם. כן, כלומר, דיברנו על זה שבמצוות התורה יש הרבה דברים, שמתים פה, יש הרבה דברים שהם משונים, אבל יש הקפדה על דקדוקי דקדוקים. למשל, מספר החוטים בציצית צריך להיות 8. ואם אני אשים 6 או 10, מה, לא בסדר? כלומר, אבל אז הציצית פסולה. אז זאת אומרת שיש פה, ההקפדה על הדקדוקים מורה על כך שיש איזושהי חוכמה נעלמה. מה החוכמה הנעלמה? זה כמו, דומה, למשל, להרכבות הביוכימיות. כן? שכמו שהביצה, כדי שהיא תבקע ותיתן אפרוח, צריך להושיב אותה בחום מאוד מאוד ספציפי, שהוא החום של דגירת התרנגולת. אם מורידים 2 מעלות או מוסיפים 2 מעלות, הרסנו את הכל. או אם הזזנו את הביצה ממקומה, משמשנו אותה יותר מדי וכדומה, הביצה כבר לא בוקעת. אז אם כך, גם בענייני האלוהות, השפע האלוהי, הוא מותנה בחוכמה שהיא נעלמת מן הסברה האנושית הרגילה, ולכן אנחנו זקוקים כאן למסורת. הוא מביא עוד דוגמה מאוד מעניינת לגבי האופן להביא ילדים לעולם, שנעשה על ידי מעשה הזיווג, שזה מאוד קשה להבין בלי ידיעה מוקדמת מה המשמעות של כל הפעולה הזאת. אבל אחרי שאדם מקבל את המידע שככה מביאים ילדים לעולם, אז הוא מתחיל להבין על מה מדובר. כאלה הם גם מעשה המצוות. כן. ששיעורם ניתן מאת האלוה יתברך. עכשיו מסתובב באינטרנט, מהאינטרנט איזה מייל כזה, שכתוב, בבקשה, הקדש נא את השיעור לרפואת מורנו ורבינו הרב אליהו צמח בן מזל טוב. תודה רבה, כבוד הרב. בסדר, השיעור הוא לרפואתו של מורנו ורבינו הרב מרדכי אליהו שליטה. יש, איפה היינו? האינטרנט, כן, יש מייל שמסתובב באינטרנט. זה, בן אדם כותב, מדוע לא ענית על המייל שלי? אני כבר הרבה זמן שאלתי אותך את השאלה, מדוע צריך כל כך לדקדק בדקדוקי ההלכות? מדוע אי אפשר כוונה כללית? והתשובה שמה היא, בוודאי עניתי לך, רק שאתה החסרת נקודה במייל, בכתובת, ולכן זה לא עבר. אז זה עצמו התשובה לשאלה. טוב. אתה זובח את הכבש למשל, ומתלכלך בדמו ובהפשטת עורו, ובשטיפת בנמעיו ובהדחתו, בניתוחו לאברים ובזריקת דמו, בעריכת עצי המזבח ובהדלקת אישו ובסידור מערכתו. ולולא היה כל זה במצוות האלוה יתברך, היית בז לכל המעשים האלה, והיית חושב כי מרחיקים הם מן האלוה יתברך, לא מקרבים אליו. אולם, אם אנשים יש להם ביקורת על אופיו של בית המקדש כבית מטבחיים, כן? זה נראה כזה ממש לא אסתטי. אולם, אם אחרי אשר השלמת את המעשה כמצווה עליך, נראתה לעיניך אש מן השמיים, או מצאת בלבך רוח אחרת אשר לא הייתה איתך עד הנה, או חלומות צודקים נראו לך, או אותות נפלאים, מיד תדע כי כל אלה נובעים מן המעשה אשר עשית, ומן העניין העצום ההוא אשר בו דבקת ואליו הגעת. אותה שעה לא יקשה גם המוות בעיניך, כי אין מיתתך אחרי אשר דבקת בעניין האלוהי, כי אם כליון גופך בלבד. ואילו הנפש, אחרי אשר הגיע אל המדרגה ההיא, אין לה ירידה ממדרגה זו, ולא התרחקות ממנה. כלומר, אם האדם חווה באופן בלתי אמצעי, חוויה של מפגש עם העולם הרוחני, או בניסים, או ברוח אחרת אשר נולדה עמו, אז כבר הממשות של העולם הרוחני הרבה יותר ברורה אצלו. ואז האפשרות להיפגש עם המוות מתוך שלווה, זה הרבה יותר קל מאשר מי שעבורו המוות הוא סיום. עכשיו, אם תשימו לב, דברי רבי יהודה הלוי כאן עומדים בסתירה כותבית למה שהוא כתב במאמר ראשון. זה התכוונת לשאול? כן, במאמר ראשון, ואולי נשווה לרגע אחד, בפסקה... בפסקה קופזיין, בעמוד ממה, במהדורת אבן שמואל. אמר החבר, אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות שמיים? אמר כוזרי, זה בלא ספק יתאווה כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושה ותישאר תמיד נהנית מן הזיו ההוא. איש כזה ודאי מתאווה למות. אמר החבר, לא כן. כלומר, תכלית החיים איננה למות, אלא תכלית החיים היא לחיות. ואילו כאן, במאמר שלישי, רבי יהודה הלוי אומר לנו את ההפך הגמור. הכיצד? למה? או שהמטרה היא לחיות, או שהמטרה היא למות. פה לא כתוב שהמטרה היא למות, אלא אתה אומר שרק יהיה קל בעיניו המוות. זה כבר התחלה של הקהיית הקושי. אף על פי כן, היה מן הראוי שבהקשר הזה הוא יזכיר שהחשיבות זה החיים. וההבדל הוא פשוט מאוד. מאמר ראשון מדבר על הכלל, ואילו מאמר שלישי מדבר על הפרט. הנהגה של היחיד כיחיד, יש בה ערך למאיסת העולם הזה מבחינה מסוימת. אבל מאמר ראשון מדבר על האומה כאומה, והאומה היא חיה בעולם הזה, לא בעולם העליון. ולכן יש מבחינה לאומית ערך לריבוי החיים כאן. ברור? זה ההבדל בין מאמר ראשון למאמר שלישי. הרבה פעמים בספר הכוזרי אנחנו רואים סוגיות שחוזרות על עצמם ממאמר למאמר, וכל פעם נאמר משהו אחר. כן? ברור. בהתחלת מאמר שלישי. לכאורה זה גם כן הפוך. מצד שני הוא כותב שם על מעלת הבדידות ליחידי סגולה. כן, בבקשה. לא, אש מן השמיים, זה דבר שכולם רואים. אז המילה שמיים היא מילה רבת משמעויות, כידוע לך. טוב, הלאה. אני חוזר כאן למאמר שלישי נ"ג, עמוד ק"ט. כן. אין לקרוב איפה אל האלוה יתברך, כי אם על ידי מצוות האלוה יתברך. ואין מבוא לידיעת מצוות האלוה, כי אם בדרך הנבואה, לא על ידי היקש ולא על ידי סברה. כי בינינו לבין המצוות ההן אין קשר, כי אם על ידי הקבלה האמיתית. והנה, עכשיו כל זה על רקע הוויכוח של החבר עם מי? עם הקראים. שאצל הקראים הסברה האישית תופסת מקום מרכזי מאוד. היא עדיפה על המסורת. וכאן מראה לך רבי יהודה הלוי בדוגמאות סבירות ביותר, שדווקא הסברה לא הייתה מחייבת את מעשה הקורבן למשל, וכאן אנחנו זקוקים למסורת. והנה, האנשים אשר מסרו לנו בקבלה את המצוות ההן, לא יחידים היו, כי אם קהל רב, כולם חכמים גדולים, אשר קיבלו מן הנביאים, ובהיעדר הנבואה קיבלו מנושאי התורה, הכהנים והלוויים ושבעים זקנים, וממי משה לא הופסקה הקבלה בישראל מעולם. כן, כלומר, סך הכל, הרציפות של המסורת היא מאוד ברורה, ולכן לא להסתמך על המסורת זה בעצם דבר בלתי סביר, אפילו מבחינה הגיונית. כן, ככה טוען רבי יהודה הלוי. עד כאן ברור? עכשיו, מכאן ואילך נצטרך להתמודד עם קושיות שיש על הטענה הזאת. הטענה לרציפות המסורת היא צריכה בירור. יש לכאורה מספר עובדות, מספר טקסטים, שמהם משתמע דווקא הפסקה ברצף של המסורת. ברור? אז כאן אנחנו צריכים לברר. למשל, הדבר היותר אופנתי היום במערכת החינוך ובאקדמיה, זה הסיפור עם יושיהו מלך יהודה וספר התורה שנמצא במקדש. מכירים? אז מכאן רוצים להביא ראיה, שאתה רואה, הייתה הפסקה של המסורת של התורה שבעל פה, רק בגלל שמצאו עותק של ספר התורה, פתאום החליטו לקיים מצוות. אז ברור שעשו את זה על פי סברתם ולא על פי מסורת. עד כאן הקושיה של המקשים. בסדר? מכירים את הסיפור בספר מלאכים, כן? מכירים או לא? כן, אבל הנה, הוא אומר שהוא לא מכיר. אז אני אקרא, כן? למרות שמן הראוי, לפני שעובדים כוזרי, לדעת תנ"ך בעל פה, אבל בכל זאת, אנחנו נתחשב. הנה, איפה יש פה ספר? תנ"ך, כן, תנ"ך. יש לי מישהו תנ"ך פה להבין? תנ"ך אחד. הנה, מצאנו ספר התנ"ך. נעשה עכשיו מה שכתוב בו. ויהי, אני קורא כאן במלאכים ב' פסוק ג', ויהי ב-18 שנה למלך יושיהו. אז כמה זמן כבר מולך יושיהו? 18 שנה. כן, הרבה זמן עבר. שלח המלך את שפן בן הצליהו בן משולם הסופר בית השב למור. כן, איזה מין שם זה, שפן? טוב. עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית השם, אשר אספו שומרי הסף מאת העם, ויתנוהו על יד עושי המלאכה המופקדים בית השם, ויתנו אותו לעושי המלאכה אשר בבית השם, לחזק בדק הבית, לחרשים ולבונים ולגודרים, ולקנות עצים ואבני מחצב, לחזק את הבית. אך לא יחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים. טוב, אז מה אומר המלך לשפן? תפסיק עם הקבלת תרומות, יש מספיק כסף, עכשיו עם הכסף הזה אנחנו נשפץ את בית המקדש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה היה צריך לשפץ את בית המקדש? כי הוא נהרס. לא, הוא לא נהרס טוטל, אבל היה במצב גרוע. למה הוא במצב גרוע? בגלל שבמשך 50 שנה, מנשה, מלך יהודה, הסבא של יושיהו, בעצם הזניח את המקום, הכניס עבודה זרה למקום, רדף את עובדי השם, היה הורג כל מי שבא לו, הרבה ניאוף, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בקיצור, המצב היה גרוע, יושיהו צדיק, הוא מחליט לשפץ את המקדש. יפה. ויבוא, ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית השם. ויתן חלקיהו את הספר אל שפן ויקראהו. ויבוא שפן הסופר אל המלך וישב את המלך דבר ויאמר, התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנו על יד עושי המלאכה המופקדים בית השם, ויגד שפן הסופר למלך למור, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו, ויצב המלך את חלקיה הכהן ואת אחיקם בן שפן ואת אחבור בן מיכיה ואת שפן הסופר ואת עשיה עבד המלך למור, לכו דרשו את השם בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת השם אשר היא ניצתה בנו על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ואחבור ושפן ועשיה אל חולדה הנביאה, אשת שלום בן תקווה בן חרחס שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה, וידברו אליה, ותאמר עליהם, כה אמר השם אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, מי זה? המלך, המלך, כן, היא קוראת לו האיש, כן? כה אמר השם, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו, את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים, למען אכעיסני בכל מעשי ידיהם, ונצטה חמתי במקום הזה ולא תכבה. ואל מלך יהודה שולח אתכם לדרוש את השם, כה תאמרו אליו, כה אמר השם אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יען רך לבבך ותיכנע מפני השם בשומעך את בשומעך אשר דיברתי על המקום הזה ועל יושביו להיות לשמה ולקללה, ותקרא את בגדיך ותבכה לפניי, וגם אנוכי שמעתי נאום השם. לכן הנני אוסיף חי על אבותיך ונספת אל קברותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרע אשר אני מביא על המקום הזה. וישיבו את המלך דבר, וישלח המלך, ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. ויעל המלך בית השם וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית השם, ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני השם ללכת אחר השם ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. ואז קוראת מה שנקרא הרפורמציה של יושיהו, שהוא מבאר עבודה זרה מישראל וכו'. מה יש? אז בסדר, נשאיר אותו פה. אני אפילו מציע להשאיר אותו פה. שיהיה. בסדר? תודה. עכשיו, מה אומרים המקשים? הנה כן, אתה רואה, התורה הומצאה מאוחר. מצאו איזה ספר בבית השם, לך תדע מי כתב אותו, סימן שלפני כן הם לא ידעו על הספר הזה בכלל. ויום אחד הם החליטו לקיים מה שכתוב בו. זה נקרא תורה שבעל פה, מקסימום תורה שבכתב. עד כאן דברי המקשים. עד כאן דברי המקשים. אבל המקשים האלה, הבל יפצה פיהם. ממש שטויות במיץ עגבניות. כסף סיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. זה אפילו חבל על הביטול תורה שיש בזה. הרי יש לי שאלה. קודם כל, יש שם מקדש, יש שם כהן גדול, ויש שם נביאים. מקדש של מי? של איזה אלוה? מדוע שהעם יתנדב להביא כסף לבניין הבית ההוא? והנביאים הם נביאי מי? נביאים של מי? ומדוע כאשר המלך קורא להם, כולם מסכימים לבוא? קרה פה משהו. אלא מה? מה אמר שמה? חוץ מזה, מה כתוב בתורה שכל כך מפחיד? שכשהמלך שומע את דברי התורה, הוא קורא את בגדיו. אלא ברור, שמה שאמר חלקיהו, הוא אמר, ספר התורה מצאתי. הוא לא אמר ספר מצאתי. מצאתי ספר. לא, ספר התורה מצאתי. כלומר, הספר ידוע, יש הרי הידיעה. כלומר, הספר שאנחנו חיפשנו, מצאנו. אז מה זאת אומרת? אז לא היו עוד עותקים של ספר תורה בעם ישראל? היו. אבל מה מצאו בתוך בית השם? את הספר שצריך להיות במקדש. שזה הספר שכתב משה. הספר שכתב משה, חשבו שהוא הלך לאיבוד. אחרי 50 שנה של רדיפה של עבודת השם על ידי מנשה מלך יהודה, כשכל עובדי השם היו צריכים להסתתר בערים רחוקות ובכפרים עלומים, פתאום יש התרגשות גדולה שפתאום מוצאים את ספר התורה. ואז מה קורה? פותחים אותו ומוצאים שהוא מדבר דברי כללה על ירושלים. איפה כתוב בתורה דברי כללה על ירושלים? בפרשת כי תבוא. ספר התורה היה פתוח במקום של הכללות של משנה תורה. ומה כתוב בכללות של משנה תורה? כתוב יולך השם אותך ואת מלכך אל גוי אשר לא ידעת, גוי עז פנים. זה מה שהפחיד את המלך. כלומר, אדרבה, כי הוא קרא את מה שהוא ידע. וזה מה שעורר אותו, הייתה התרגשות גדולה ברגע שראו, וזה סימן מן השמיים, שיש סכנה של כליה על ירושלים, אז החליטו לעשות רפורמציה בכל המדינה. כן, בבקשה.
אבל זה לא מסתדר מהבחירות
הוא קורא את בגדיו כי הוא הבין שאם הספר של משה פתוח במקום שבו הוא לא רגיל להיות פתוח, שזה במקום של הכללות, הדבר הזה הוא סימן מן השמיים. כן, זה בדיוק העניין. סתם ככה, ספר תורה, איך הוא היה מגולגל בתוך הארון הברית? הוא היה, לא כמו ספרי תורה שלנו, שזה שני עמודים. היה עמוד אחד. והיה מגולגל כמו מגילת אסתר. זאת אומרת, הוא צריך לפתוח, נמצוא בזה בבראשית. פתאום, או להגיד שזה רק ספר דברים, מקסימום. כן? הוא צריך להדריל, ואלה הדברים אשר דיבר משה. פתאום הוא מוצא את ספר התורה פתוח במקום הלא רגיל. הדבר הזה, מפרינתו, מהווה סימן מן השמיים. כן? כמו שיש גורל הגרה. כן, מה אתה אומר?
שזה רק ספר דברים.
יכול להיות שזה רק ספר דברים.
אז לפי הדעה הזאת, אז כאילו מה... איך זה מסתדר שספר דברים לא קיים, כאילו עד אז משהו כזה?
משהו לא קיים. אבל ספר דברים, הוא מתחיל במילים, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל.
את זה הבנתי, אבל...
אז יש כאלה באקדמיה שהם המציאו מכוח זה שספר דברים הוא מאוחר. זה סתם קשקוש, מניין להם. מאיפה האמירות האלה? יותר מזה, ספר דברים יש לו סגנון שונה מכל התורה כולה. שמת לב לזה? הסגנון הוא שונה. מי מדבר בספר דברים? משה. כלומר, זה לא הקראה שהקדוש ברוך הוא מקריא לו, אלא זה הדברים שלו. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שכתב, מה שאמרת, תכתוב. קראת את ספר יהושע מימיך? לאיזה ספר מספרי התנ״ך דומה הכי הרבה ספר יהושע? לספר דברים. עד כדי כך שהגמרא אומרת, משנה תורה היה סגנון ליהושע. זאת אומרת שכל ההשראה שלו הייתה לספר דברים. למה? כי יהושע היה תלמיד של משה. ולכן הוא מדבר בשפה שהוא רגיל לשמוע מרבו. מובן? לכן, לי הטענה, זה סגנון מאוחר וכל מיני קשקושים כאלה, דחילק. כן. יותר מזה, הרי אם הטענה של החוקרים היא נכונה, שספר דברים נכתב על ידי קבוצה שרצתה לתת מרכזיות לירושלים לעומת שבטי הצפון, אז למה ירושלים לא מוזכרת בכל ספר דברים? לא מוזכרת. קודם כל, כתוב, המקום אשר יבחר השם, אתה עושה עבודה לא טובה. אתה רוצה לשכנע את האנשים לא לעבוד בבמה, אלא לעבוד רק בירושלים? תכתוב ירושלים. כן.
קראנו בהתחלה שכתוב בשנת 18 למלכו, של
ישעיהו. למלכו, לא. למולכו.
למולכו.
כן.
פרק כ"ה בספר ירמיהו, שמתואר
אותו,
שמתואר את הפחות של ירמיהו, הוא אומר שהוא כאילו לוקח משנת 13.
נכון.
אז מה שמוזר, כאילו, אומרים שישעיהו היה מלך כזה צדיק, ו... חמש שנים עוד לפני שהוא
בירד
כל העבודה זרה והתחילו את כל המהלך הזה, כבר התחילו
להוכיח
אותו.
נכון, נו.
אז למה הוא נשאר צדיק אם חמש שנים
עם מיליאר
הוא
מוכיח
אותו
ולבל אותו? מה כמו זה מוכיח אותו? מלמד אותו. ירמיהו היה נביא, הסתובב באזור, רואה מלך מסכן כזה, יתום. הרי אמון מת בגיל צעיר. ואז פתאום יש לה איזה ילד צוציק, שהוא מלך הממלכה. אז הנביא אומר, בוא נסביר לך משהו. מלמד אותו לאט לאט. לא מקריבים לבעל. לא, 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 לא. זה תעזוב. כן? וכולי. זה לא קל. ילד, סחק. כן. טוב.
הרב, לא היה
יותר
ראוי
ש...
אפילו אם הוא לא היה מוסד הספר הזה, הוא היה מוכה? אם הוא באמת יודע, היו ספרים גם לפני.
כן, אבל...
גם על בלי קשר.
לא, למה שיבכה? הוא חושב ש... כלומר, אין לו שום אינדיקציה למלך שהוא עכשיו עומד מול סכנת כליה למדינה. הוא לא יודע.
הוא יודע את כל הספרים של
דברים
שיש, מסתובבים באזור.
כן, אבל הוא לא יודע מה מצב המדינה. הרי עובדה שבמשך 50 שנה מנשה מלך יהודה עשה את כל השטויות שבעולם ולא קרה כלום. אדרבה, הוא היה מלך חזק. ולא עוד, אלא שממלכת אשור נפלה. ושגם... כן, יחזירו אותו. וגם שאחר כך נחרטה ברית בין בבל לבין יהודה, כשנפלה אשור וכו'. כלומר, אדרבה, אתה יכול להגיד שמאופן אובייקטיבי, המצב הבינלאומי הוא הכי טוב שיכול להיות בעולם. פתאום הוא מגלה בספר התורה שהוא עכשיו עומד בפני סכנה. טוב. אז זה לגבי ספר התורה של חלקיהו. אבל יש קושיות נוספות. כן? הנה, מלקוחות מספר עזרא ונחמיה. אמר הכוזרי. פסקה נונדלת. ואני חשבתי כי אנשי בית שני שכחו את התורה. אתה מדבר על רצף של מסורת. בוא נבדוק. דווקא באנשי בית שני שכחו את התורה, שכן לא ידעו את מצוות סוכה, למשל, עד שמצאו הכתובה. וכן לא ידעו את מצוות לא יבוא עמוני ומואבי, כי בשתי אלה נאמר וימצאו כתוב. דברים המראים על שכחת התורה. על מה הוא מדבר? לצורך זה אנחנו ניקח את ספר נחמיה. הנה, יש פה תנ"ך, אתה רואה? היה כדאי להשאיר את התנ"ך במקום. לספר נחמיה, הרי מה קרה פה? כן, בחט י' ד' וי' ג' א'. ספר נחמיה מתאר את ההתנהגות של הקבוצה הקטנה של החוזרים משבי הגולה. כן, באותם הימים, הרי ממלכת יהודה, בני ממלכת יהודה, הוגלו לבבל. אחר כך כורש מלך פרס נתן רשות לבנות את המקדש. ואז קבוצה של כמה עשרות אלפים סך הכל, באו, בנו את ירושלים, בנו את בית המקדש, והתחילו להקריב קורבנות. עכשיו, מי הנהיג את הציבור באותם הימים? שני אנשים גדולים, עזרא ונחמיה. עכשיו, בספר נחמיה כתוב כך. אוף. איפה שמת את זה? כתוב ככה. פרק ח'. וישבו, דווקא פסוק לפני זה, פרק זין, פסוק עין ב', וישבו הכהנים והלוויים והשוערים והמשוררים ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם, ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם. מה זה החודש השביעי? תשרי. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. זה להגיד לכם שכל העם זה לא היה... כן, כולם הגיעו אל הרחוב אשר לפני שער המים. אז כמה הם היו כבר? כן? אז זה כל העם הגיעו.
כמה אלפים.
כן, כמה אלפים, אולי כמה עשרות אלפים. זה כל האוכלוסייה שיושבת בירושלים וביהודה באותם הימים. כן? זה קטן מאוד. ויאמרו לעזרא הסופר, להביא את ספר תורת משה, אשר ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה, לפני הקהל, מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע, ביום אחד לחודש השביעי. מתי זה?
ראש השנה.
ראש השנה. יפה. ויקרא בו, לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום. אז מה עשו? שש שעות קראו את ספר התורה. כמה אפשר להספיק? לא רע. כן, נגיד ששעתיים לכל ספר, אז נגיד בשמונה שעות אפשר לקרוא את כל התורה כולה, עשר שעות נגיד. אז הוא קרא חצי יום, כנראה חלק גדול מן התורה, נכון? מה עם תקיעת שופר? לא מוזכר. אין שם תקיעת שופר. מאוד מוזר הסיפור הזה. כן? זה נצא פעם לדבר על זה. למה לא תקעו בשופר? טוב. אבל מה שעושים, ראש השנה, קוראים כמה שעות את ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתתיה ושמה וענייה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו, ומסמולו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משולם. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. אגב, אז מתי הוא פתח את הספר? לפני הקריאה או אחרי הקריאה? לפני, אתם אומרים. טוב, בסדר. אז זה כמו מנהג אחינו הספרדים. טוב, יש לדון. ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול, ויענו כל העם, אמן, אמן. במועל ידיהם, ויקדו וישתחוו לשם אפיים ארצה. קצת מוזר, איך מותר להשתחוות אפיים ארצה מחוץ למקדש? עוד שאלה, כן? יש כמה שאלות. במועל ידיהם, כלומר שהם הודו על זה שהם עברו על דברי התורה. שידיהם מעלו. כן? וישוע ובני, ושרביה ימין עקוב, שבתאי הודיה, מעשיה, קליטה, עזריה, יוזבד, חנן, פלאיה והלוויים, מבינים את העם לתורה, והעם על עומדה. מה זה מבינים את העם? מסבירים את מה שקוראים. זאת אומרת, עזרה קורא. מה? תרגום, הסבר, פירושים, כן? כתוב, ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. כלומר, זה לא הייתה קריאת התורה כמו שאנחנו עושים, אלא זה היה קריאה עם פירוש. עכשיו, לא, התימנים עושים תרגום, אבל פה זה יותר מזה. ושום שכל ויבינו במקרא, כלומר, היה שיעור. זה היה שיעור של כמה שעות, שבו החבר'ה האלה הסבירו לעם את מה שכתוב בתורה. יש לי שאלה, לפי זה, אלה שהסבירו, שנתנו את השיעור, ידעו מה כתוב בתורה או לא? ידעו. בסדר. ויאמר נחמיה, הוא התרשתה, ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לשם אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויאמר להם, לכו, איכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות להן נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם ימעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם למור, הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אז כלומר, מה? הם בכו, התרגשו. מה התרגשו? לא יודע. וביום השני, יש דברים מרגשים בתורה. עקדת יצחק, זה לא מרגש? מרגש. או הסיפור של יוסף שם, שנגלה אל אחיו. לא מרגש? מרגש. אין?
זה לא בכי בגלל העבירות שהם
היו... אולי בכי בגלל העבירות, אני אומר, אבל לא כתוב פה.
עכשיו יודעים שהם צריכים להפסיק את ה...
כן, יכול להיות, אני לא יודע. עכשיו, כאן הפסוק שרבי יהודה הלוי מביא. וביום השני, נאספו ראשי האבות לכל העם, הכהנים והלוויים אל עזרא הסופר, ולהשכיל אל דברי התורה. וימצאו כתוב בתורה... אשר ציווה השם ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי, ואשר ישמיעו ויעבירו, ויעבירו כל בכל עריהם ובירושלים למור, צאו ההר ויביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות ככתוב, ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו, ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים, וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות. וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת המשפט. אז מה כתוב כאן? מצאו כתוב. אז מה אומר לך המלך כוזר? אם הם מצאו כתוב, סימן שזו פעם ראשונה שהם שמו לב בכלל שצריך לעשות סוכות. לא הייתה להם מסורת, פתאום הם גילו, כי הם דפדפו קצת. כן? הם דפדפו וגילו שצריך לעשות סוכות. זאת אומרת, אני לא מבין. איך הם ידעו בכלל שצריך לעשות משהו ביום הראשון של חודש תשרי?
לא, אז למה הם לא עשו
באמת
מיושע?
רגע, רגע. איך הם ידעו שביום ראשון של חודש תשרי צריך לעשות משהו? הם קראו בתורה, בפרשת אמור, נכון? רק הם התעצלו, הם לא שמו לב שיש עוד כמה פסוקים אחר כך, כתוב שצריך לעשות סוכות. ורק ביום השני הם שמו לב, אחרי שבמשך שש שעות לימדו תורה, אף אחד לא שם לב שכתוב באותה תורה שהם מלמדים כבר, במשך שש שעות, שצריך לעשות סוכות. יש איזה סביר? מה? זאת אומרת, איך הם לימדו ולא ידעו? זה בדיוק מה שאני רוצה להוכיח, שהם ידעו. לא, לא שכחו כלום. הם ידעו שצריך לעשות סוכות. מה זה וימצאו כתוב? לא שהם גילו, אלא הכוונה שהם יחליטו לקרוא את זה. הם יחליטו לקרוא את זה לציבור. וימצאו כתוב, כלומר, יראו את זה לציבור, זה הכוונה. כן. לעניות דעתי, הרב צריך להקים תנועת תשובה שפעילותה תתמקד באקדמיה. כך הרב יחזיר בתשובה את כל המחקרים המורעלים האלה. טוב, לא יודע. יש לך מימון? טוב. כן. כן, אבל אתה לא, אבל אין פשט לי וימצאו כתוב. הרי זה, יש פה חוסר סבירות זועק. עכשיו, מה זאת אומרת לא עשו כן מימי ישוע בן נון ועד היום ההוא? מה זה לא עשו מימי ישוע בן נון? איך הכותב יודע שלא עשו? כלומר, או שיש לו ידיעות על מה שהיה, או שאין לו ידיעות. אם יש לו ידיעה שמימי ישוע עד אליו לא עשו, אז סימן שהוא יודע שעושים סוכות. אם לא, מה, הוא ממציא ממות יהושע בן נון? מה קרה?
אתה לא במגילות קלף, אז לא היה איזה ספר קטנה.
כן, אבל רגע, אני שואל אותך, כן, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. אם הכותב של ספר נחמיה יודע לספר לך שהוא יודע שממות יהושע לא עשו כן, סימן שהוא יודע מה היה בימי יהושע. והוא יודע שבימי יהושע עשו סוכות. אז זה סימן שהידיעה שצריך לעשות סוכה הייתה קיימת. לכן להגיד שעכשיו הוא מגלה שאחר לעשות סוכות, יש פה אי סבירות זועקת לשמיים.
אבל למה לא עשו
מיהושע? מה? אז למה לא עשו מאות יהושע עד עכשיו? אז זה כבר שאלה חדשה, שעל זה יש תשובה. שלא עשו סוכות לציבור ברחוב. כמו שעשו. כל אחד עשה אצלו בבית. אבל פתאום לעשות, לאסוף את כל העם, ולעשות סוכות בבת אחת, זה היה חידוש. שלא עשו מאות יהושע כן. בסדר? זה היה הכוונה. אותו דבר לגבי מואבי ועמוני שם. כן? זה בפרק... לא, אבל עשו פה שם בגדול כזה. כן. אגב, יכול להיות עוד סיבה. אבל כן, אבל זה יהיה קצת חידוש. בימי יהושע עשו סוכות לכל העם, וכל העם ישב בסוכות, נכון? אבל יכול להיות שאחר כך, כיוון שכבר... התחדשה עבודה בגלגל וכו', אז כבר לא עשו, אנשים כבר לא ישבו בסוכות, אלא כל אחד בא לירושלים, או לא, הוא בא למקום של העבודה, והשמיים היו פטורים מהסוכה, כי מי שבדרך למצווה, או לשלוחי מצווה, הם פטורים מן הסוכה. אז יכול להיות שזה היה פעמיים בהיסטוריה בעצם, שישבו בסוכות, אחת בימי יהושע, אחת פה, יכול להיות. טוב. בספר נחמיה, פרק י"ג, פסוק א'. ביום ההוא נקרא בספר משה באוזני העם, ונמצא כתוב בו, אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם. כי לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים, ויזכור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הכללה לברכה. מאיפה לקוחים הפסוקים האלה? פרשת כי תצא. נכון? פרשת כי תצא. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, ושם גם כן הטעמים האלה. בסדר? ויהי כשומעם את התורה, ויבדילו כל ערב מישראל. אז החליטו להיפרד מן הגויות. עד אז הם לא ידעו? ותגיד, ברגע שבן אדם שומע, לא ידעתי שאסור לחיות עם גויה, טוב, תודה, בסדר, אני מגרש על המקום. אלא ברור שזה הכל היה מתוכנן מראש, זה טקסי, כל הסיפור הזה. עשו איזה טקס גדול של ההיפרדות, ואז החליטו, כן? זה הכוונה. טוב, בואו, עכשיו שקראנו את הפסוקים, כמו שרציתי שאת הפסוקים יהיו ידועים. אנחנו יכולים עכשיו, אגב, תדעו לכם, הרבה פעמים אנשים מביאים לכם ראיה מפסוק, תמיד, תקראו את הפסוקים שלפני והפסוקים שאחרי. כדי שהדברים לא יוצאו מהקשרם. כן? מאוד מצוי למשל בכל ההסתה הנוראה של המיסיונרים. הרבה פעמים יצא לי לראות אנשים מביאים פסוק מהתנך כהוכחה לנצרות. הם פשוט לא קוראים מה שכתוב לפני, מה שכתוב אחרי. תקראו את ההקשר, תראו שזה משהו אחר לגמרי. בדרך כלל הפוך ממה שתולים בזה. טוב. אמר החבר, פסקה נונה. לפי זה הרי אנחנו היום, אולי נקרא שוב את נון דלת, ואני חשבתי כאן שבית שני שכחו את התורה, שכן לא ידעו את מצוות סוכה למשל, עד שמצאו הכתובה, וכן לא ידעו את מצוות לא יבוא המוני ומואבי, כי בשתי אלה נאמר וימצאו כתוב, דברים המראים על שכחת התורה. אמר החבר, לפי זה הרי אנחנו היום חכמים מהם, ויודעים יותר מהם, ויכולים אנו להתפאר, כי שומרים אנו בזיכרוננו את כל התורה, כי הרי אנחנו יש לנו פחות כל ספר התורה, אז אנחנו יודעים יותר טוב מאבותינו. אמר כוזרי, כן אני אומר. אמר חבר, ועם זאת, אילו נצטבנו היום להקריב קורבן, כלום היינו יודעים איך לשוחתו ולאיזה צד, ואיך לנהוג בקיבול דמו ואפשתו וניתוחו, וכיצד עלינו להקריבו, ואיך נזרוק את הדם, ומה מנחתו ונזקו, ומה שירות תושרנה עליו, ומה החובות בהם מתחייבים הכהנים, כגון קדושה וטהרה ומשיכה ולבישה, וכל ההכנות הדרושות, ואיך יאכלו את הקודשים, מתי ואיפה, ודברים רבים מלבד אלה, אשר אם נאמר לספרם, יארך הסיפור מאוד. אמר כוזרי, כל זה לא נוכל לדעת, אם לא מפי כהן או נביא. איך אתה יודע? אחרי שעשו עבודה קשה מאוד של איסוף כל החומר, והרמב״ם כתב ואת הלכות העבודה וכו', ועוד אתה צריך ללמוד את זה. אני רוצה לראות פה כמה אנשים בחדר הזה יודעים הלכות קורבנות. למרות שקוראים כל שנה את פרשת ויקרא או פרשת צו. אני רוצה לראות. כן? משל, אני רוצה לשאול אותך. אפשר לדעת, אבל זה דורש עיון. כלומר, זה לא דבר שהולך ברגל. זה דבר שאם לא היה לפחות אחד שלמד ונותן את ההוראות, לא ידעו איך לעשות את זה, נכון? מכהן הוא נביא, נכון? אם יש לך כהן שהוא כבר מומחה לדבר הזה, או אם אין לך מומחה נביא שיודע את דבר השם, אז תוכל לדעת.
מה התשובה פה? הוא אומר לו, לפי זה אנחנו חכמים מהם ויודעים יותר מהם,
אתה שואל איפה התשובה? כי העיקרון הוא שהוא באמצע לענות. כן? ברור. אמר החבר, הלא תראה איך בנו אנשי בית שני את המזבח. שנים לפני שעזרם האלוה התברך לבנות את הבית. הרי כל הסיפור הזה שמה של עזרא ונחמיה, זה קורה 26 שנה בערך, אחרי שכבר שווה הגולה הקריבו קורבן כבר במזבח. כן, הרי קרה משהו מאוד מיוחד בבית שני, שבהתחלה בנו את המזבח, הקריבו קורבנות, ורק אחרי זה בנו את בית המקדש, 20 שנה אחר כך. כן? ואחרי 7 שנים שכבר הוקם המזבח, אז עלה עזרא מבבל. אז ברור שעבר הרבה זמן, והם ידעו איך להקריב קורבנות. אגב, מעניין, הקורבנות האלה שהוא מדבר עליהם, איפה זה כתוב? בתחילת ספר עזרא. בואו נראה מה כתוב בתחילת ספר עזרא. בפרק א', בפרק א', פרק ג', פרק ג', זה קורה 20 שנה לפני עליית עזרא. ויגע החודש השביעי, מכירים את זה? חודש תשרי, ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. זה עוד פחות אנשים ממה שבספר נחמיה. כן, זה ממש כמה אלפים בודדים. מאות. זה מה שיש. ויקום ישוע בן יוצדק. מי זה ישוע בן יוצדק? הוא הכהן הגדול. מי היה הכהן הגדול לפניו? 52 שנה עוד לפניו. הסבא שלו היה כהן גדול. כן, היה כהן גדול בימי צדקיהו מלך יהודה. בינתיים עברו 52 שנה מאז שנחרב הבית, הנכד ממונה כהן גדול. ויקום ישוע ביוצדק ואחיו הכהנים, וזרו בבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל, להעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלוהים. אז כנראה שהם שמעו על זה. ויכינו המזבח על מכונותיו, כי בהמה עליהם מעמי הארצות, ויעלו עליו עולות לשם, עולות לבוקר ולערב. הם עשו את קורבן התמיד. ויעשו את חג הסוכות, ככתוב, ועולת יום ביום במספר, כמשפט דבר יום ביומו. כן, כל מה שכתוב במוספים של סוכות. ואחרי כן עולה תמיד ולחודשים, ולכל מועדי השם המקודשים, ולכל מתנדב נדב על השם, מיום אחד לחודש השביעי, החלו להעלות עולות לשם, והחל השם לא יוסד. ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון מלך כורש מלך פרס עליהם, ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים. וכולי, אז החלו, כן, לבנות וכולי. זאת אומרת שהיה איזה מין חנוכת מקדש פצפונת, אבל ידעו שיש חג הסוכות, והם ידעו להקריב קורבנות. רק אחר כך פתאום עולה עזרא ומוצא שצריך לעשות חג הסוכות. מה זה הוא מוצא? כולם יודעים. אלא אם כן נאמר שזה שכתוב, אז זה כבר לא לפי מאמיני התורה, לוודאי לא לפי הקראים. טוב. פסקה נונטט. הלא תראה, איך בנו אנשי בית שני את המזבח שנים לפני שעזרה מהאלוהי התברך להיות את הבית, ואחרי זה את החומה. הסובר אתה כי על המזבח ההוא הקריבו קורבנות בלא כל סדר, ככל אשר נזדמן להם? אמר כוזרי, לא תיתכן עולה איש ריח ניחוח. מצווה שאינה אדם מגיע אליה בהכרעה שכלית, אם לא הושלמו כל פרטיה על פי רצונה אלוהי התברך ומצוותו. גדולה מזאת, בני הדור ההוא הלא ידעו את מצוות יום הכיפורים ומצוות אחרות, דברים שהם למעלה ממצוות סוכה, ובכל אלה חוכמה נפלאה שנלומדה כי אם מפי מורה מומחה. אמר החבר, ואדם היודע דקדוקי תורה אלה, הייתכן כי לא ידע איך לעשות את הסוכה, או כי תעלה ממנו מצוות לא יבוא עמוני? אמר הכוזרי, ומה יש לי איפה למור בנוגע לפסוק, וימצאו כתוב בתורה? אין? לא ענית לי, אז למה כתוב וימצאו? אמר החבר, האמת הברורה היא זאת, כותב דברי הימים שבמקרא, עניין לו, לא בנסתרות, כי אם בנגלות המפורסמות. בדברו על יהושע למשל, אין הוא מזכיר דבר על החוכמה אשר קיבל יהושע מן האלוה יתברך וממשה עליו השלום. כן, איפה כתוב בתנך, רבע פסוק, האומר שיהושע לימד תורה? תמצאו לי. התשובה היא, לא תמצאו. זה לא כתוב בשום מקום שיהושע לימד תורה. בשום מקום. למרות שהוא תלמידו של משה. ויהושע בינו נער לא ימוש מתוך האוהל. ומשה סומך את ידיו עליו, וישמעו לה בני ישראל. כן? ויהושע בינו מלא רוח חוכמה. אז אם כן היה פה משהו. שום דבר. כן? לא מדברים על זה שהוא לימד תורה. מזכירו רק יום עמוד מהירדן לפניו, ויום עמוד השמש לפי דברו. ויום המילה אשר מל יהושע את כל הנולדים במדבר, כי כל אלה מפורסמים היו אצל ההמון. אבל מה שיהושע לימד בבית המדרש, זה אין לזה עניין לכל העם, ולכן זה לא נכתב בתנך. וכן, בספרו סיפורי שמשון ודבורה, וגדעון ושמואל, ודוד ושלמה, אין הוא מזכיר חוכמתם, ואף לא מעשים שעשו לפי התורה. בסיפורי שלמה מזכירו למשל רק את סעודותיו הגדולות ואת רוב ראשו, ואשר לפילאי חוכמתו אין הוא מזכיר כי אם עניין הסתבונה שתיים נשים זונות, כי דבר זה היה במעמד אמריו. ואילו חוכמתו שנגלתה במעמד מלכת שווה ואחרים, לא הזכיר. כתוב במפורש שמלכת שווה התפעלה מחוכמתו, אבל לא כתוב בכלל מה הוא אמר לה. כי כוונת המחבר הייתה לדבר רק על מה שהיה ידוע בהמון, או שהיה לכולם עניין לענות בו. אולם הסיפורים המיוחדים, אשר היה בהם עניין רק ליחידים, עבדו לנו כולם. כן, למשל ישעיהו הנביא מדבר על התלמידים שלו. אבל לא כתוב מה הוא אמר, מה הוא לימד אותם בשיעור, לא כתוב. חוץ ממעטים שבהם, כשם שנשתמרו לנו רק אותן המליצות הצחות שבנבואה, אשר נעמו מאוד לבני אדם ללומדם על פה, בגלל תוכנן הנעלה וסגב לשונם. כן, למשל ישעיהו הנביא, הוא מדבר יפה. הדברים היפים שהוא אמר, זה באמת לא הלך לאיבוד. השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרמו. כרם היה לידידי בקרן בן שמן, היה זכהו, ויסכלהו, והייתה יוסורה. וכן, לא נכתבו מסיפורי עזרא ונחמיה למשל, לא? רק דברים שהיו מפורסמים בהמון. והנה, יום עשיית הסוכות מפורסם היה. כי ביום ההוא קמו האנשים ועלו אלי הרים ללקוט על זית ועל הדס ועל תמרים. אם כן, מה שנאמר וימצאו כתוב, פירושו שהמוני העם בשומם הקריאה בתורה נזדרזו לעשות את הסוכות. ואילו היחידים, כלומר תלמידי חכמים, לא נעלם מהם פרט מפרטי המצווה, אבל אחת כמה וכמה כלל מכלליהם. וכוונת המספר הייתה להפליג בשבח היום ההוא. וכזאת הייתה כוונת המחבר גם לציינו את היום בו נתגרשו האמוניות והמואביות, כי היה זה יום מעשה רב, יום בו נפרדו בני העם מן הנשים שהיו אימות ילדיהם. מעשה קשה ומחריב עד מאוד. ואין אני חושב כי יש אומה באומות אשר תשמע ככה למצאת אלוהיה חוץ מעם סגולה זה. ובגלל פרסום המעמד הזה נאמר, וימצאו כתוב. רצונו לומר, בשעה שהקורא בתורה באוזני עם הארץ הגיע לפסוק, לא יבוא המוני ומואבי, נתעורר עם. ותהי חרדה גדולה ביום ההוא. כלומר, הפסוקים לא רק שאינם מערערים את רציפות המסורת, הם עד רבה מאששים את הרציפות של המסורת. טוב, עד כאן. כן, מה אתה רוצה? כן, על פי דברו, כוונה. כלומר, שהוא אמר לשמש, שמש בגבעון דום, ואז עמד האש. כן?
העם הרי ידע שאסור להתחתן עם מואביות, נכון?
כן, העם ידע שאסור להתחתן עם מואביות.
איך בעצם הם כן נכנסו לבור הזה?
יש לי שאלה אליך, האם אתה שמעת על יהודים בדורנו שהתחתנו עם גויות? כן, אבל הם יודעים שזה אסור.
בסדר, אבל גם אם תקרא להם את זה בתור,
לא, אבל כשיש פתאום האישיות גדולה שפתאום, אתה יודע, הבן אדם בא, כבוד הרב, יש לי בעיה, אשתי הגויה לא רוצה לשמור שבת. אז, מה? אשתך הגויה? אני מתגרש. זה, יש פעולות כאלה, פועלות על הנפש. עד כאן להיום.